כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב מהדורה המרכזית, מספר חולי הקורונה בישראל ממשיך לגדול גם היום. במהלך היום עוד אלפי בדיקות שביצעו אנשי מגן דוד אדום. הנתונים עדיין לא סופיים נכון לשעה זו, אבל כבר בשעות הבוקר מדברים על עלייה של עוד עשרות חולים. ראש הממשלה נתניהו התייחס בצהריים לעלייה במספר החולים והציב עוד כמה הנחיות. בין היתר, הממשלה מתקנת את חוק לשעת חירום, חוק שיאפשר לשוטרים לבצע אכיפה גם בבתים פרטיים ללא צו מיוחד, יוכלו להיכנס לכל מתחם פרטי או ציבורי כמובן כדי לאכוף את כללי משרד הבריאות. ועדת הכספים אישרה היום את הרחבת חבילת הסיוע ב-14 מיליארד שקלים נוספים, נוסף על המיליארדים הרבים שמשרד האוצר כבר הקצה לצורך הפיצוי לאזרחי ישראל בעקבות אובדן הכלכלה בתקופת הקורונה, עם ציפייה גם ומתווה בעיקר לחודשים הקרובים, בתקווה שלא נהיה בעיצומו של גל שני נוסף ועוצמתי, כך אומרים היום במשרד האוצר. שר הביטחון בני גנץ הורה לרמטכ"ל להתכונן להיערכות הצבא לקראת הסיפוח או החלת הריבונות על יהודה ושומרון. מדובר בצעדים ממשיים ראשונים לקראת החלת הריבונות הזו. בצהל כבר מתכננים שורה של תרגילים והיערכות, גם צמצום המעצרים בתוך היישובים ביהודה ושומרון, היישובים הפלסטינים, כדי למנוע חיכוכים. נדבר על כך בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב. בימים שלפני חג הפסח, אחר חג הפורים, באותו שבוע שבו דיווחנו כאן מדי ערב על עלייה במספר חולי הקורונה, אנחנו בהחלט זוכרים את המספר 80 חולים, שנראה לנו אז מספר דמיוני, קשה לעיכול, מספר גדול, כי אז ספרנו את החולים 1-1, 13, 14, 15, וכן על זה הדרך עד שהגענו ל-30, 40, ואז גם הגענו ל-80. משם המצב הלך והידרדר לקראת סגר, לקראת חג הפסח, ולא צריך לחזור להיסטוריה, המשק נעצר, עובדים רבים יצאו לחלט, אבל בעיקר הישיבות נסגרו, תלמודי התורה ובתי הכנסת. תקופה ארוכה אנשים התפללו ביחידות, במרפסות הבתים, ובעצם עולם התורה כולו נדם ונעצר. אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק באותה נקודה. אותו מספר, אותם נתונים. ברוך השם זה לא בתוך המחנה שלנו, המספרים הגדולים, אבל למדנו כבר שלקורונה אין מפלגה, אין זהות ואין צבע של כיפה. אנחנו גם לא מנצלים את העובדות האלה כדי להסיט, כדי לומר הם, אנחנו, חופי הים, מול בתי הכנסת, ממש לא רלוונטי. אנחנו רוצים להמשיך ולהישאר בבתי הכנסת. אנחנו רוצים להמשיך במציאות הזו שכל התורה נשמע ברחבי הארץ, שהישיבות פתוחות, הישיבות הקטנות, הישיבות הגדולות, עם מתכונת הקורונה, עם שגרת המסכות, עם כל הכללים שכן ואפשר וצריך להקפיד עליהם. וחס ושלום, אם המצב הזה יימשך, ונחצה את הרף שקבע משרד הבריאות, אותו מספר נתון, שבו אם עוברים אותו, אז חוזרים חזרה אחורה, לסגרים, לחסימות, לסגירה, ואנחנו לא כל כך רחוקים משם, עם כל הרצון שלנו להרגיע ולהראות שבאמת המצב טוב, אבל יש עכשיו עשרות חולים שעדיין לא נבדקו, עשרות חולים שאנחנו לא יודעים עליהם, ואני רוצה לחזור על אותם משפטים שאמרנו אז. הסכנה היא לא רק לאנשים הקשישים שמסתובבים בינינו, או לאנשים עם מחלות הרקע, כי כבר למדנו רק לפני חודשיים, שגם אנשים בריאים, כמו הרב טורצ'ין, זכר צדיק לברכה, ללא שום מחלת רקע, נפטר מהנגיף הקטלני הזה, ורק ממנו, בלי שום סיבה או מחלה אחרת, ואותה גזירת שמיים הותירה כל כך הרבה יתומים, ולא רק הוא, אלא ספרנו את הנפטרים לצערנו הרב, ומצד שני, ברוך השם, צריך לומר ולהודות על כך, שזכינו שהמספרים לא היו כל כך קטלניים ודרמטיים, ולא ראינו פה באמת שיירות של הלוויות שלא נדע, אבל זאת אופציה שלא רחוקה. הקורונה זה נגיף שהולך ומדביק אחד אחרי השני, והטור הזה הולך ומתרחב. אנחנו פועלים על פי אנשי המקצוע, הם אלו שקובעים ועל פיהם גם נגזרת מיד פסיקת גדולי ישראל. בעניינים של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בענייני הבריאות, הרופא הוא זה שקובע, והרב מאמץ את דברי הרופא ומורה את הדברים לעשות כך על פי ההלכה. כל אנשי המקצוע, כל הגורמים ממשיכים לומר ולהקפיד על סוגיית המסכות, על סוגיית הריחוק של 2 מטרים, להקפיד על היגיינה, אבל אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו. וכמוני, כמו כולם, אנחנו מתפללים בכל יום בבתי הכנסת, בוקר, צהריים, ערב, שבתות, חגים, עברנו את חג השבועות, ואנחנו יודעים שהדבר הזה קשה, קשה, בלתי אפשרי, לנהל שגרת יום בבית הכנסת, בטח אם הוא עמוס, כששומרים על הנחיות וכולם שומרים על היגיינה וכולם נמצאים עם מסכות. אבל בכל זאת אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם אותה פנייה ישנה ההיא, ואנחנו חוזרים ומחדשים אותה עכשיו, לטובת הרבה מאוד מאזינים שרק צריכים איזושהי דחיפה, איזושהי התעוררות בסוגיית המסכות. אנחנו לא חדשים בנושא הקורונה. אני זוכר שבתחילת הדרך ראינו כאן את מנכ״ל משרד הבריאות בר סימן טוב, שאמר שהמסכות לא כל כך מועילות. זה היה ממש ממש בתחילת הדרך. אבל אז הגיעו המחקרים והגיעו הנתונים מכל העולם, מאיטליה, מספרד, מאנגליה, מארצות הברית, והובהר שאדם עם מסכה גם מגן על עצמו, ואם הוא חולה, הוא בטח מגן על אחרים, והדבר הזה נבדק, וחזרו ובדקו את העניין, והגיעו למסקנה שכן, חובת המסכה היא חובה חשובה. זה מציק, זה לא נעים, זה לא נוח, קשה להתפלל עם זה, קשה לשעות עם זה חצי שעה ושעה רצופה, אבל זה הדבר שיאפשר לנו להמשיך להיות בבתי הכנסת עוד הרבה זמן, בעזרת השם לתמיד. זה הדבר. כל מי שנכנס לבית הכנסת, סימן שהוא רוצה להיות שם. סימן שחשוב לו לבוא ולהתפלל בבית השם, בבית מקדש מעט. הוא לא נשאר בבית. ואם חשוב לו לבוא לבית הכנסת, חשוב לו גם להמשיך לבוא עוד שבוע ועוד שבועיים. אנחנו בטח לא רוצים לחזור ולשאול למה סגרו וסגרים, ושוב לחזור להתפלל בשטח פתוח, ואז במרפסות וחלילה, והמצב בדרך לשם. ולכן הנה עוד הזדמנות לפני שזה קורה. לפני שבאמת נראה פה עוד פעם עשרות חולים חס ושלום בירושלים, בבני ברק, בכל מיני ערים, ושוב יצאו את אותם הנחיות, ונראה את השוטרים ואת הפקחים יוצאים לדרך, והמנעולים על בתי הכנסת, והגבאים הכואבים שסוגרים בזה אחר זה את מענייני התפילה. אם לא נקפיד על ההנחיות, נגיע לשם. ייקח שבוע, ייקח שבועיים, אבל ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך הטבע. ועל פי דרך הטבע, נגיע לשם. נכון, ואני אומר עוד הפעם, שבציבור החילוני אין הקפדה על הנהלים, אני לא מכליל, אבל אנחנו מקבלים את התמונות מכל מיני מקומות של בילויים והתכנסויות המוניות, ונכון ששם רואים פחות אנשים עם מסכות, ונכון שאצלנו הציבור מאוד ממושמע, אפשר להסתובב בשכונות החרדיות ולראות אנשים עם מסכות ולראות אנשים ששומרים על ההנחיות, נכון. אבל ההשוואה הזו, כבר דיברנו עליה אז, היא פשוט לא במקומה. פחות רלוונטי מה הם עושים. פחות חשוב מה בצד השני, מה שם. ונכון שהסיתו נגדנו באותם ימים. ואני שומע הרבה מאוד חבר'ה ככה צעירים, אומרים, עכשיו צריך להחזיר, הנה, זה הגימינסיה, זה בתי ספר חילונים. רבותיי, זה לא הדרך. הדרך שלנו זה להסתכל על עצמנו. החילונים, לצערנו, אני עוד פעם לא מכליל, שעשו מה שהם רוצים. כמו שכואב לנו שאנשים מחללי שבת, זה לא גורם גם לנו לעשות את זה. וכמו שכואב לנו שאנשים בכלל מתנהגים בארץ הקודש בכל מיני דרכים שהקדוש ברוך הוא כתב ופסק שלא כך צריך להתנהג, וכואב לנו על זה, אבל זה לא גורם גם לנו לזלזל במה שהוא כתב. ואם כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה קודם כל מחייב את מי שמקיים את התורה והמצוות. כי הפסוק הזה נכתב בתורה. ולכן זה קודם כל מחייב אותנו. 1. 2. הנתונים גם יכולים להשתנות, שלא נדע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, פתאום נראה שזה לא רק גימינסיה. גם כל מיני ישיבות, שכונות חרדיות, ערים חרדיות, חס ושלום, לא מאחל, לא פותח פה, לא אומר, אני רק מתאר עובדה שבהחלט מאוד ריאלית ואפשרית. אם נקפיד כמה שיותר על הכללים, וגבי בתי הכנסת לא יתביישו לעצור את המניין, ולומר בכל גדול, יש פה 3, 4, 10, בלי מסכות, או שתיצאו או שאנחנו עוצרים את התפילה, ולשמור על הכללים, בית הכנסת התמלא, אפשר לסגור את הדלת, אפשר לעשות עוד מניין בחוץ, אפשר למצוא כל מיני פתרונות, אסור לנו בשום אופן להתרגל שהשגרה שמזלזלים בהנחיות. זה השגרה כבר, התרגלנו. היו לנו כאלה 3 שבועות של התרופפות, גם אני התרופפתי, גם אני לא התפללתי מסכה בכל התקופה הזו, אבל שהמספרים עולים וחוזרים, זה עוד השכמה ועוד קריאה, ואין מזרזים אלא למזורזים. אז מכאן אנחנו באמת קוראים לכולם לקחת את הנושא הזה לתשומת לב, הילדים בתלמודי התורה, בחורים בישיבות, כולנו בבתי הכנסת, הכוללים לומדים תורה, צריך שהדבר הזה ימשיך. הוא ימשיך רק אם כולם, ללא יוצא מן הכלל, ישמרו על הכללים, זה לא כללים של המדינה נגד הדת חס ושלום, זה לא בא מהמקומות האלה, וגם כל השיחות האלה שדיברנו בזמנו, זה פשוט לא רלוונטי. אלו כללי בריאות שבכל כדור הארץ כרגע אנשים חרדים ושומעים לכללים האלה, ובכל מדינה שיש בה קורונה, כמעט ולא רואים אנשים בלי מסכות, לא רואים אנשים ברחובות, מי שיראה תמונות שמגיעות מצרפת ומאיטליה, ולא רק מאירופה, גם מארצות הברית, יש עכשיו הפגנות סוערות בארצות הברית, כולם עם מסכות. ואנחנו, קודם כל מוטל עלינו, לקחת את הנושא הזה עם כל הקושי, ולהכניס אותו לשגרת חיינו. עד כאן בעניין הזה, עכשיו נעבור לשאר ענייני היום, ואנחנו רוצים לפתוח את המהדורה הערב, דווקא עם חברת הכנסת איילת שקד, נמצאת איתנו על הקו, שלום וערב טוב.
טוב. שלום, ערב.
לשעבר שרת המשפטים, יושבת ראש סיעת ימינה, נפתח אולי קודם עם נושא הקורונה, כי הציבור קצת מבולבל, מצד אחד המספרים מעידים כן על איזשהו גל שני, או התחלה מחודשת של משהו, מצד שני, הכל פועל כרגיל, אין איזה הגבלות יוצאות דופן שחודשו לאחרונה. מה את מרגישה באשר לזה?
אז בואו נעשה סדר. בעניין הקורונה, תראו, המדינה צריכה לדעת לחיות בשגרת קורונה. זה לא הולך להיעלם בזמן הקרוב, ובשום פנים ואופן אסור מחדש לסגור את המשק או לסגור עסקים. ההפך, צריך לפתוח את הכל, אבל האנשים צריכים להקשיב להוראות, ללכת עם מסכות, לשטוף ידיים, לשמור על חוק חברתי, ומשרד הבריאות צריך לעשות כמה שיותר בדיקות, בדיקות, בדיקות ובדיקות. אם משרד הבריאות יגדיל משמעותית את כמות הבדיקות, אז נוכל למצוא גם אנשים חולים בודדים, לפני שהם מדביקים. ראינו שבגימנסיה בירושלים, מישהו אחד הדביק עשרות אנשים. לכן אם יעשו המון בדיקות, אפשר יהיה, המשק יוכל לתפקד.
כלומר, גם בדיקות לאנשים סטנדרטיים, בריאים, שלא היו בקרבת חולים, אלא ממש ככה בדיקות סטטיסטיות.
נכון, בדיוק, כל הזמן, כל הזמן. לקחת נגיד את בתי הספר בירושלים, לבדוק את כולם. היום משרד הבריאות יכול לעשות 15,000 בדיקות ביום, למה לא עושים את זה?
זה ששר הבריאות יולי אדלשטיין הודיע אתמול שהוא מקל על הקריטריונים לקבל בדיקה כזו, זה עדיין לא מוסיף, את אומרת.
זה צעד לקראת. צריך לדעת שבחירי מערכת הבריאות באופן עקבי, משום מה, עם אסטרטגיה נגד בדיקות. הם חושבים שזה לא הדבר שיפתור את הבעיה, אבל כשרוצים לחזור לשגרה, זה מאוד חשוב לחזור לשגרה, אז זו הדרך. צריך מסה גדולה של בדיקות, ובשום אופן לא לסגור את המשק. ההפך, לפתוח כמה שיותר, צריך להחזיר את הכלכלה כמעט לאן שהיא הייתה, לתת לאנשים להתפרנס בכבוד, ולדעת לחיות עם שגרת הקורונה.
אוקיי, טוב. סוגיית הריבונות, בהחלט סוגיה מעניינת, כי מצד אחד יש פה הזדמנות אדירה שישראל לא קיבלה מאז הקמתה, להכיל, מאז 67, יותר נכון, להכיל את הריבונות עם תמיכה אמריקנית ותמיכה של עוד הרבה מאוד מדינות בעולם. מצד שני, יש קשיים במפה, כמו שאני שומע מכם, לפחות על הרצף של היישובים היהודיים, שיהיו במובלעות ולא ברצף. האם הדיון הזה באמת יעצור את החלת הריבונות? לא נפספס פה הזדמנות היסטורית?
תראה, אנחנו רוצים קודם כל לעשות הדבר הנכון בעניין הזה. וזו החלטה באמת חשובה ומשמעותית. אבל המפה כפי שהיא עכשיו, המפה כפי שעכשיו יכולה להוביל, בעצם היא מובילה לרצף פלסטיני ומובלעות ישראליות. ומה שצריך להיות זה הפוך, רצף ישראלי ומובלעות פלסטיניות. אנחנו מנסים ללחוץ על ראש הממשלה להכניס שינויים במפה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. בסופו של דבר, אם נחיל ריבונות עם רצף פלסטיני ומובלעות ישראליות, דבר שיוביל ונקבל את תוכנית טראמפ, מה שיוביל להקמת מדינה פלסטינית, זה דבר לא נכון, לא טוב ואפילו אסון. אנחנו רוצים שהחלת הריבונות תהיה טובה לישראל, לא רעה לישראל. לכן אנחנו כן באמת מנסים לפחות להביא בשלב ראשון לשינויים במפה.
את באמת מאמינה שלפי מתווה טראמפ יום אחד תקום מדינה פלסטינית? הרי התנאים שהוצבו כדי להגיע ליום הזה הם בלתי אפשריים מהצד הפלסטיני.
צריך לזכור שהיום יש תנאים, אתה לא יודע מה יהיה מחר, תנאים זה דבר פלואידי, זה דבר ש...
אבל ככה, אבל צריך לזכור גם אותו דבר גם לגבי הריבונות, היום יש הזדמנות להכיל את הריבונות ואת לא יודעת מה יהיה מחר.
נכון, אבל אנחנו צריכים להיזהר שהחלת הריבונות לא תוביל דה פקטו להקמת מדינה פלסטינית ולייבוש והמתה של יישובים שהיום פורחים ומסגשגים. ולכן צריך לדרוש לעשות שינויים במפה. המפה הזאת זה לא תורה מסיני, אפשר לשנות אותה.
טוב, מילה אחת על האופוזיציה, אחרי שכבר דיברנו רבות, גם עם נפתלי בנט, עם שר ביטחון לשעבר, ועם עוד אנשים בסיעה שלכם, על כל המאמצים שנעשו אז, כן, כדי להצטרף לקואליציה, טענתם שנתניהו עשה הכל כדי שתישארו באופוזיציה. לא נחזור לוויכוח אם זה העניין של תיקים או עניין אידיאולוגי, נעזוב את זה. כרגע אתם באופוזיציה, אבל אופוזיציה מאוד מוזרה. אין בה שום מכנה משותף. אתם די כל קורא במדבר האופוזיציוני. איך תתמודדו עם זה?
מתמודדת, אתה רואה שאנחנו מתמודדים ועובדים יפה וקשה. נתניהו לצערי בחר לפרק את בלוק הימין, אחרי שהלכנו איתו בנאמנות רבה לאורך תקופה ארוכה. אני חושבת שזו טעות אסטרטגית גם עבור הימין וגם עבור הליכוד. אני חושבת ההשפלה בזריקת הציונות הדתית לאופוזיציה ונתינת לדוגמה הוועדה למינוי דיינים לחרדים, לתת להם שליטה באופן מלא, אני חושבת שהציונות הדתית לא תשכח לו את זה. ואני גם בטוחה שבעתיד זה יבוא לידי ביטוי. אנחנו...
ומה את עונה אבל המאזין ששואל, שהוא קצת ככה מתפלל לשמוע דווקא אותך ואת השר לשעבר בנט מדברים בשמה של הציונות הדתית כנציגי המפד"ל הישנה והמוכרת, כשרק בסבב א' רציתם להתנער מאותה ציונות דתית?
לא, זה לא נכון. בסבב א' חשבנו שנכון להקים תנועה של דתיים וחילוניים ביחד. דרך אגב, גם בימין החדש היו לנו קולות רבים מהציונות הדתית. בשתי מערכות הבחירות הלכנו ביחד מתוך הבנה שנכון לאחד את המחנה של הציונות הדתית על כל גווניה, וגם חלקים מהימין החילוני האידיאולוגי. בקמפיין בחירות היינו קול ברור וצלול של הציונות הדתית. דרך אגב, אני אז התרעתי בפני הציונות הדתית, שאם לא יצביעו ימינה ויצביעו לליכוד, כל ההליך בחירת הימין יעבור לידי החרדים, וזה בדיוק מה שהליכוד עשו. עוד שהם חשבו שניכנס, גם בשלבים מוקדמים במסע ומתן, הם התחייבו לחרדים לתת להם את רשות הוועדה לבחירת דיינים, עוד כשהם חשבו שאולי אנחנו נסכים להיכנס עם ההצעה המבזה שהם הציעו לנו.
כן, אבל בעיקר מצביעי ימינה שנותרו עדיין בימינה, הם דווקא הצד היותר דתי במפה הזו, כי...
אתה, כן, מה השאלה?
אני לא יודע, כי אני חושב שאותה נעירה שהייתה לליכוד, אם הייתה כזו, זה דווקא אנשים שפחות מזוהים, נקרא לזה עם המחנה הדתי בציונות הימנית, הדתית.
זה לא מדויק מה שאתה אומר. הליכוד הצליח לקחת מנדטים, מה שנקרא, מכל הקשת הרחבה של הציונות הדתית. היו גם אנשים בציונות הדתית שלא רצו להצביע למפלגה שהודיעה על תמיכה בנתניהו, הם הצביעו לכחול לבן וקיבלו את נתניהו. היו אנשים מהפלג החרדלי יותר שברחו להצביע ליכוד מכל מיני סיבות. זה היה מגוון. קודם כל זה אנחנו גם כמובן צריכים לעשות תחקיר אצלנו ולשאול את עצמנו למה עזבו אותנו אפילו ממועד ב' לג' מנדט שלם. אבל אני חושבת שהיום שהציונות הדתית מבינה שהצבעה לליכוד בסופו של דבר לא משרתת את האינטרסים שלה וגם לא משרתת את האינטרסים של הימין. נתניהו נתן משרד המשפטים לשמאל, נתן משרד הביטחון לשמאל, כל הדברים שחשובים לנו.
טוב, כל זה לא היה קורה אם רעיון הימין החדש לא יוצא לדרך. זה לא היה קורה. הייתם נשארים בציונות הדתית, עוברים את אחוז החסימה, ולא היינו מגיעים לבחירות האלה.
אתה לא יודע מה היה קורה, מכיוון שאז הייתה עוד מפלגה של פייגלין, והייתה עוד מפלגה של עוצמה יהודית שהייתה רצה לבד. אי אפשר לדעת מה היה קורה אילו. אנחנו יודעים מה קורה עכשיו, ועכשיו נתניהו בחר לפרק את גוש הימין.
חברת הכנסת איילת שקד, יושבת ראש סיעת ימינה, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם הפרשנים, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
יעקב ריבלין, שלום וערב טוב גם לך.
ערב טוב.
גם אתם ככה מסתכלים מדי פעם על המספרים, כמה נדבקו היום ולאן זה עולה ומטפס, מנסים להשוות עם התקופה הקודמת ולאן זה הולך, יעקב.
תראה, אנחנו יודעים בברור לאיפה זה הולך, ואנחנו יודעים גם בדיוק מה השיבה לכך. אני מניח שתוך שבוע שבועיים הטעות הזאת יתוקן, אבל השאלה היא רק כמה נדבקים יהיו עד אז. תראה, הטעות היא הייתה שפתחו את מערכת החינוך באופן גלובלי, ללא קפסולות, ללא ניגון מתאים, ללא נמצאי הגנה, פתחו את זה. וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם, אף אחד לא עשה את זה, חוץ אני מדבר מדינות שנכשלות כמו ברזיל או רוסיה, ששם הכל הולך כמו כרגיל, אבל במדינות שכמותם, אבל אותו סיסטם שצריך לדאוג לאזרוחים, והפעילו סגר ופתחו אותו לאט לאט, גם אצלנו פתחו לאט לאט, חוץ ממקום אחד שנקרא מערכת החינוך, יחזירו את כל הילדים לכיתות של 40, בלי אמצעי מיגון ראוי, בלי הפרדה, בלי קפסולות, זה לא הייתה אפילו שאלה של זמן, האם נשלם את המחיר, אלא כמה המחיר עוד יהיה, כי ברגעים אלה שאנחנו מדברים, אבי כל רגע מתפנחות עוד בדיקות, ועוד בדיקות.
כן, אנחנו רואים שעיקר ההדבקות הם באמת ממוסדות חינוך, מכל מיני מוסדות.
אנחנו שחטפנו את המכה, אתה רואה כמה גדולה זהירות בקרב הציבור החרדי, בבתי כנסת, כל אחד רואה את זה. עכשיו, מה שקורה בתל אביב, כמי שעובד בתל אביב כמעט מדי יום, אנשים לא חוו את זה על בשרם, ומי שלא חווה את זה על בשרו מזלזל, זה נהיה, סליחה על המילה ברדיו חי, מגפה של דוסים. ככה הם מגדירים את זה. בבני ברק חולים ובירושלים החרדית חולים, ופתאום כשזה קורה בבום בגימנסיה, זה הצולה של החילוניות החרדית בירושלים, ופתאום כשאתה רואה... החילונית, כן, ופתאום כשאתה רואה גם בתל אביב שם בקצוות, אנשים, אני אומר לך, ביום האחרון למשל, ביום וחצי האחרונים, אתה רואה פתאום 80% מסכות. מה שלפני זה, שבוע שעבר, אולי 5% הלכו עם מסכות. ואני תולה את זה בין השאר, גם בזה שביבי אמר, תצאו, תעשו חיים, לא יודע, הייתה איזושהי נימה של זלזול גם מצד ההנהגה. זה משהו שהוא פוגע היום בכולנו, אני מקווה שעוד שבועיים לא נצטער על הרגע הזה. לפחות, אבל זה לא שר חרדי, וגם לא נדבקים חרדים, אז אי אפשר הפעם להאשים את החרדים.
טוב, אין לנו אשמים, אבל יש בהחלט חולים, והנושא הזה באמת...
אני רוצה לציין, אבי, אם אנחנו כבר מדברים על הטעות בפתיחת בתי ספר, בוא נזכיר גוף אחד חרדי שעשה את זה כמו שצריך, ואני פה, בניגוד לרגיל, רוצה לומר מילה אחת טובה על ועד הישיבות, על הנושא הזה של הקפסולות. היום בדקתי את הנתונים, בכל הקפסולות, בכל הישיבות, למעט אחת, שלא נהגו לפי הכללים, הכניסו בחורים באמצע הקפסולה, לא בתחילתה, אין נדבק אחד, ומדובר ב-7,800 בחורים שנמצאים בתנאי פנימיה אחד על השני. זאת אומרת שהם היו אמורים להיות מדגרות של קורונה, נכון לרגע זה אבי? כל הקפסולות ששברו על הכללים, ומדובר רק באחד שלא שברו, אין אפילו חולה קורונה אחד. אז הייתי אומר, זה לעומת זה עשה. אז נכון שאנחנו החרדים קיבלנו את זה בהתחלה, את הבום הגדול, אבל הפקנו את הלקחים, נזהרנו ושמרנו, לעומת זאת אלה שלא הפיקו לחכים, כמו שאמרת, חשבו שזה מגפה של דוסים, או של ערבים בחורה, או של עובדים זרים, פתאום מגיעים, מבינים שזה מגיע לתוך הבית שלהם, ואני מצטרף לתקווה של אבי, שכמו שאנחנו למדנו את הלקח, גם הם ילמדו ויפעלו בהתאם.
את צריך להגיד מילה טובה לחבר'ה שהיו שם, היה שמואליטו, שאז גם מתחנו כאן ביקורת, אבל מסתבר שכשעושים את זה נכון ומקצועי, אז זה גם נראה כמו שצריך, ואם היה כל התורה בהיכלי הישיבות ובלי הדבקה, ברוך השם. אני צריך להקיש, להגיד חמסה חמסה, תפו תפו וכל מה שצריך.
כן, זה המקום מכאן לחזק ולעודד את הבחורים שנמצאים באותן קפסולות. לא קל, לא לצאת, לא להביא דברים מבחוץ, לא לבקר.
למעשה אבי רובם כבר יוצאים. הרי המטרה של הקרמת הקפסולות הייתה שהם יתחילו שבועיים לפני שבועות, כדי שבשבועות כולם יוכלו ללמוד ביחד ולהתחבר, וזה מה שעובד. אבל חברים, אני רוצה לעשות רגע מעבר מה שבכל כן אנחנו... פרשנים פוליטיים, לא רק לענייני קורונה. אני רוצה לעבור לדיסוננס הזה של המגפה שמתפרצת והבעיות לבין מה שקורה היום בכנסת. מי זה מעניין שם קורונה בכלל? הנושא המרכזי היום זה החוק הנורבגי שצריך לעבור מוקתק. אנחנו ראינו היום את הפרסומים על הקמת תמונה, המשרדים החדשים, 357 ג'ובים. 357. הכסף הזה מגיע מהביטוח הלאומי, מגיע מתקציבי רווחה. הממשלה לא חוששת להתפוצץ ליום אחד בפרצוג. אז נכון, אנחנו החרדים נהנים מזה, ברוך השם לא נפגעים, חוסים בכנסיו של נתניהו הגדול. אבל כשכל העסק הזה התפוצץ, שהציבור יצא לרחובות בגלל המצב הכלכלי, בגלל הניפוח של הממשלה, ואני שואל, נתניהו לא חושב שזה יקרה, הוא מסתכל על הסקרים של 41 וחושב שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני אומר יום אחד זה יתפוטט, וחסר רק הגפור אחד שיזרק לתוך חבית אבקת השרפה.
אגב, גפני אמר היום, כן, גפני אמר היום, ישבנו איתו בכנסת, הוא אומר, אני לא אלך אוטומטית עם כל מהלך של האוצר, צריך להבין, אפרופו יעקב, מה שאתה אומר. לא רק שהם עכשיו עד חצות הולכים לשבת על מה, בכנסת על החוק הנורווגי, כן? לא על פעימות שיחזירו את האנשים לעבודה. צריך להבין כאן מה שקרה עם האוצר, וזה כל מעסיק יגיד לך. יושבים שם אנשים, אני קורא לזה תסמונת ברסי, זאת אומרת, יושב מישהו, מלא ביטחון עצמי, אף פעם לא היה בשוק העסקי, הוא הגיע שם האוניברסיטה להיות איזה נער אוצר, באמת עשה קריירה, ונגיד ההחלטה שנפלה אתמול, להביא 7,000 ומשהו שקל למי שמחזיר את העובדים לעבודה מהיום, מי שהחזיר חודש קודם, זאת אומרת, נחנך והחזיר רק 3,500, ומי שנשך שפתיים והמשיך להסיק אותם כל התקופה הזאת, לא מקבל כלום. כל מיני צעדים הזויים. והיום מה שהם באמת בבעיה, והיו היום ישיבות של גפני עם ישראל קאט, אחר כך הייתה גם ישיבה עם מבקר המדינה, בכל הנושא של הקורונה, אבל מה שהישיבו, מה שהאוצר עכשיו מוגע את מוחו, הולכת להיות פה מגפה אדירה של אבטלה, שאנחנו לא רואים למשל בארצות הברית. בארצות הברית הגיעו נתונים מהשבוע, שההכנסה למעסיק, לנפש, ההכנסה אפילו עלתה, בגלל שטראמפ פיזר עליהם שם הלוואות שהופכות למענקים. כאן מה שהמעסיקים ראו שאין להם אפשרות להתקיים, הם מוציאים אנשים לחלט, הם רואים שהעסק ממשיך איכשהו לעבוד, הולכת להיות כאן מגפה של אבטלה, ואתה לא רואה בכנסת, אולי גפני, אני יודע, עם הרקע שלו, עם המפעלים, אתה לא רואה אבל באמת אף אחד שירים את הכפפה. אתה לא רואה את שר האוצר רוצה את זה, אתה לא רואה את נערי האוצר רוצים את זה.
ועל זה קמה הממשלה, ככה סיפרו לנו אבי.
כן. נכון, אבל יש כאן את הנקודה, זה נכון.
לא, הם דאגו לתעסוקה לכמה שרים, שם...
כן, נכון, הציעו את השרים מחלט.
35 ג'ובים. ואני שואל, איפה העצימות הזאת? נניח שאת המענקים יפתרו. אגב, האוצר פרסם עם נתונים שיחסית להיקף התל"ג והתקציב בישראל חיכו לא פחות ממדינות אחרות, אפילו יותר. אבל אני שואל, איפה העצימות? הייתה כאן מחאה חברתית ב-2011, על מה? על העלאת מחירי הקוטג'. עוד חודש וחצי, חודשיים, יגמרו גם החלטים. אנשים ישבו בבית, לא יהיה להם מה לאכול, ואז מה הם רואים? את השר לענייני מים, ואת השר לענייני קישור לכנסת, ואת השר לענייני בטיח, וכל אחד יש את המנכ״ל, וסמנכ״ל, ויועזרים, יועצים ועוזרים למיניהם, כולם יושבים מדושנים, וגם גפני, שאני נסה לעזור עם המענקים הכל, אבל הוא חלק מהקואליציה הזאת, ואני אומר, רבותיי חרדים, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה מעטה, כיוון שהעסק יתפוצץ, תראו את ליברמן, תראו את לפיד, הם מדברים אומנם דברי בלע, אבל הדברים שלהם נקלטים בדעת הקהל. אנחנו שמים, אנחנו רגע אחד לפני תירום של משבר חברתי וכלכלי,
אבל, אז אם אני אבקש מכם רגע להצביע על הנקודה, יעקב, איפה הבעיה? בהנהגה, בחוסר מתווה מסודר, מה עושים עם הסיפור הזה?
בכל,
קבלת
בכל.
החלטות, איפה הנקודה?
היום, אומרים שהוא יכול לנהל, אני אומר לך, כמי שגם קצת נמצא בפן העסקי, כן? ביבי נתניהו של היום, הוא אומר שהוא אמנם מתמקד גם במשפט שלו וגם בפוליטיקה, וזה באמת יוצא מן הכלל. הוא לא מביא לידי ביטוי אבל את היכולות שלו כשר אוצר. נעשו פה משגים חמורים ביותר. כשאתה אומר יעקב שהאוצר הוציא כסף מהכיס, אתה סתכל אפילו על הנקודה הזאת. מה הוא הוציא כסף? הוא עשה את הדבר שהכי קל לו. הוא אמר, אני במקום דמי אבטלה, יאפשר לך להוציא את העובדים לחל"ת. ואז אני אשלם לכל עובד את הכסף שלו כשהוא לא עובד. במקום לעשות מה שטראמפ עשה, טראמפ כאיש שהוא ביזנסמן, הזרים כסף למעסיקים, אמר לו, אני אתמוך דרך כמעסיק כדי שתשאיר את העובד. תשאיר אותו במשך שנה שלמה, ההלוואה הזאת תהפוך למענק. ומה שקורה היום שעסקים פשטו את הרגל, אנשים מצמצמים, והם לא יכולים להחזיר את העובדים האלה.
ועכשיו...
אתה לא רואה פה באמת הנהגה כלכלית.
ועכשיו מנהלים קרב מאסף כדי להוריד את מספר המובטלים עם כל הפיתויים האלה, לקחת את 7,000 שקל ולהחזיר עובדים.
אני לא מכיר, אגב, אבי, אף מעסיק שבשביל 7,000 שקל יחזיר עובד שהוא עכשיו כבר לא צריך.
לא, והוא גם יודע שהוא עוד שבועיים, שלושה יכול להוציא אותו שוב לחלט. הכל לא ברור כאן.
כן, הם מתנים את זה בארבעה חודשים, אבל נכון, אתה צודק, אף אחד לא בשביל 7,000 שקל יחזיר מישהו. אבל אם היו פורסים את זה על פני כל ארבעה חודשים, זה היה משנה דרמטית את מצב המשק. עכשיו צריך להבין, אם עובד נשאר, יש לו יכולת קנייה, כל המעגל הזה נשאר. זאת אומרת, המשק לא מתדרדר כפי שאנחנו עלולים לראות אותו בתקופה הקרובה.
אני רוצה לציין כאן נקודה נוספת, בזו נוספת הנושא הזה. תראו, כששואלים את נתניהו ואת הדוברים שלו בתקשורת, ויש לו הרי דוברים כחול אשר על שפת הים, כל מלחכי הפנחה שקיבלו ג'ובים, שואלים אותם, למה הקמתם ממשלה כזאת מנופחת? הם אומרים, זה מחיר הקואליציה, זה עדיף מאשר בחירות שהיו עולים מיליארדים ומוטטים את המשק. מדובר פה בשקר. כלומר, שברגע שהוחלט על הקמת ממשלת אחדות, לא נאמר שם שצריך לתת ג'ובים להנגבי ולהמסלם ולכל אלה. אפשר להקים ממשלה כזאת מצומצמת של 18 שרים, 9 לכל צד, ולהתחלק, כולם היו מבינים את זה. נתניהו חייב לפצות את כל אנשי הליכוד, מה שהוא נמצא במבחנים ציבוריים קשים. הוא לא יודע מה יקרה אחרי שהוא יורשע בדינו. הוא צריך שכולם יעמדו מאחריו עם מסכות שם בבית המשפט, כמו באיזה סרט של הסנדק. ולכל האנשים האלה הוא צריך לשלם. אז הוא ניפח את הממשלה מצד הליכוד, גם שצריך את עיקרון השוויון, ניפח אותה מהצד ההוא. וכך כולם עומדים ומסתכלים, תמהים האם הממשלה הזאת חיה על הירח, ואני אומר לכם, כן.
טוב, אז עם הממשלה שחיה על הירח, אנחנו מתחילים להבין למה בונים תיק מיוחד שידע לתכלל את כל התיקים החדשים, נכון? איך קוראים לתיק הזה? לא יודע.
תיק התיקים.
תיק התיקים, כן.
תיק התיקים.
לא, בבנוי זה תיק טק, תוך יומיים, תיק טק.
טוב, עורך הדין אבי בלום, הפרשן יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אופטיקה הלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, 72% הנחה באופטיקה הלפרין על כל המשקפיים שבמבצע. 4 ימים אחרונים במבצע. כפוף לתקנון.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית. להשתלב בעבודה בתום הלימודים ולענות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם מרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסכן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
הרמוניה של ניחוחות רכים חדש, סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, עולם קסום של ניחוחות.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
זה הזמן לחזור למסעדות ולדוכני המזון שאתם אוהבים.
כאן שלומי מצוות מוטיס, והכי התגעגעתי לראות אתכם נהנים מהאוכל שלנו ומהאווירת ליל שישי.
האנשים שמכינים את האוכל שאתם אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב. בואו לאכול במגוון מסעדות ודוכני מזון ברחבי הארץ ביום חמישי, י"ב בסיוון, 4 ביוני, מ-12 בצהריים ועד 4. ותוכלו ליהנות מפחית קוקה קולה במתנה בכל הזמנת מנה עיקרית. פרטים נוספים באתר. אוכלים טוב, עושים טוב.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור גלי הרב. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
מנהלת מחלקת זיהומים בבית החולים תל השומר, מי שיצגה את כלל הרופאים והרופאות בישראל בהדלקת המשואות, ואנחנו שוב עכשיו מתמודדים עם המספרים ורואים את הקורונה בהחלט נוכחת היטב בחיינו. אז לפני שנדבר על המחקר החדש של אוניברסיטת תל אביב, האם באמת, עוד דקה נדבר על המספרים והנתונים האלה, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, כמי שמתעסקת בסוגיית הזיהומים, האם המספרים של היום מדאיגים אותך?
תראה, אין מה להגיד שיש בכל הימים האחרונים עלייה לעומת מה שהיה לפני שבוע, שבועיים, שהיה באמת מספר בודד, 10-15 מקרים, ובהחלט בימים האחרונים יש עלייה. נכון שהעלייה הזאת היא בעיקרה נבעה מגימנסיה רחביה בירושלים, עובדים זרים, אבל לא רק. יש בהחלט עלייה במספר, וכן, זה מדאיג.
אוקיי, ועכשיו על המחקר שמדבר על מפיצי על, שיש חולים ספציפיים, עוד דקה נשמע אולי יותר הסבר מי הם ולמה הם, שיכולים להדביק עשרות אנשים, לעומת הרבה מאוד חולים אחרים, שההדבקה שלהם לא כזו מסיבית. במה זה תלוי?
תראה, המושג הזה א' מוכר מהרבה מחלות זיהומיות, לא רק בקורונה, ואני חושבת שא' לא, אנחנו לא יודעים בדיוק, יש למעשה, ובשני קונסטלציות יכול לקרות. המקרה הראשון, אם אנשים נמצאים בצפיפות גדולה, אז ברור שאם אנשים נמצאים, אם יש 40 אנשים למשל שנמצאים במטוס, הסיכון שלהם להידבק הוא הרבה יותר גבוה, אם הם נמצאים בפיזור אחד מהשני. אז אפשר לקרוא לזה סופר ספרדר, אבל זה מין סיטואציה שהיא גורמת להתפרצות על. זה לא שהבן אדם הוא מפיץ על. אז אני חושבת שמרבית המקרים האלה שקוראים לזה כאילו מפיץ על, זה הסיטואציה שהאנשים נמצאים בה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כן, יש כאלה אנשים שקרוב לוודאי יש להם עומס נגיפי מאוד גבוה, ואולי הם מדברים בצורה כזאת שמציזים רוק או משתעלים או עושים כל מיני תנועות או דברים שבאמת גורמים להפצה של הנגיף. וכנראה יש להם גם עודף של כאילו מספר גבוה של נגיפים. אז זה מה שנחשב סופר ספרדר. אבל שוב, כמו שאני אומרת, זה יכול להיות גם הסיטואציה המקומית הצפופה וגם איך הבן אדם מדבר, איך הוא משתעל, כן שם יד על הפה, לא שם יד על הפה, וכמה, מה מספר הנגיפים שיש לו.
עכשיו מילה אחת על הבדיקות. הבדיקות, כמו שאנחנו מבינים, טוב, הן מתבצעות בהתאם להנחיות הממשלה, אבל לא בהיקפים הגדולים שראינו בשיא תקופת הקורונה. ויש טענה, אנחנו חושבים גם פוליטיקאים וגם אנשי מקצוע שאומרים, שהגיע הזמן לבדוק קבוצות אוכלוסייה, לא קשור לתסמינים, לא קשור אם הם היו ליד חולה מאומת, אלא לקחת למשל את כל בתי הספר בעיר מסוימת, תוך שבוע לבצע בדיקות לכולם, ולדעת שאפשר לסמן וי, ולעבור לעיר אחרת, לקחת כל מיני מקומות עבודה גדולים, וככה לעבור במשק על ענף אחרי ענף, ופשוט לבצע בדיקות. את חושבת שזאת הדרך לאתר חולים מהר ולבודד אותם בזמן?
לא, אני לא חושבת שזאת הדרך. אני חושבת שמה שצריך לעשות זה שכשיש מקרה מוכח, אז צריך ללכת מהר מהר, לא לחכות כמה ימים, לעשות ממש באותו יום מקסימום למחרת את כל החקירה האפידמיולוגית, וכן לבדוק את כל המגעים. כי עד עכשיו לא בדקו את כל המגעים. זאת אומרת, אם יש באמת מישהו חולה, אז כן את כל בני המשפחה שלו, כל אנשים שנמצאים סביבו, אותם לבדוק. אנחנו יודעים, אני יכולה להגיד לך מכמה סקרים סרולוגיים שעשינו, למשל בקרב עובדי בית חולים, שאין בכלל, כאילו, כמעט אפס סרולוגיה חיובית. אז אני חושבת שבאמת היילד של כזה דבר הוא יהיה נורא, נורא נמוך. אנחנו יודעים שסך הכל מעט מאוד הסרולוגיה החיובית, יש בה אחוז מאוד 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 קטן של האוכלוסייה.
רק אסביר למאזינים את המונחים, לא כולם ככה מכירים את המילים, הסרולוגיה בעצם מדברת על כך שיש לנו בדם את אותם נוגדנים שהפכו אותנו למחוסנים לכל מיני זיהומים, ואם מדברים על הקורונה, אז את אומרת, זה ממש מיעוט שבמיעוט.
נכון, וגם, אני מוכרחה להגיד שאנחנו גם לא יודעים, אם נוכחות של נוגדנים כאלה בדם, ב-100% אומרים שהבן אדם הזה מחוסן, ולא ידבק עוד פעם, עוד אין לנו, יש לנו המון סימני שאלה, בכל הנושא של סרולוגיה או נוגדנים לקורונה.
טוב, נסיים עם עניין המסכות, זה ככה הנחיה הכי בולטת כרגע, אחרי שאפשר להסתובב בכל מקום, ואין הגבלות, ואין חסמים, והמוסדות הלימודים פתוחים, והכל פתוח בעצם, נותרנו עם המסכה, שמציקה להרבה מאוד אנשים, ואנשים מזלזלים בסיפור הזה. בואי נדבר רגע באמת מבחינה זיהומית, מבחינת מעבר של חיידק מאדם לאדם, בין אם כשיש לו מסכה, ואותו אדם בלי מסכה. מה אחוזים? עד כמה זה מגן?
כן.
מה החשיבות?
קודם כל אני רוצה להגיד שהדבר הכי חשוב לפני מסכה, זה שמי שחולה לא יגיע לעבודה, לבית ספר. זה דבר קריטי שאני חושבת שהמגפה הזאת נורא לימדה אותנו עכשיו באמת להישמע לדברים האלה. אולי לא מספיק, כי כמו ששמענו בגימנסיה הרחביה, הגיעו מורים חולים לעבודה. שאולי, אני לא בטוחה כי עדיין לא קיבלנו את הסיכום של החקירה, הם הגיעו וכנראה אולי היו סופר ספרדרים כאלה. אז א', נורא חשוב, חולים לא להגיע לעבודה. אני לא מדברת על חולים עם 40 חום וכו', גם שיעול, גם הרגשה לא טובה.
כל אדם שלא מרגיש טוב בתקופה הזו, נכון, שישאר בבית.
נכון, זה דבר ראשון. עכשיו, לגבי המסכות, תראה, אין מה להגיד שזה חסם, כן? זה חסם. עכשיו, נורא קשה לקמת את זה באחוזים. למה? כי אם באמת בן אדם נמצא כל הזמן עם המסכה, והמסכה לא רטובה, והוא לא כל רגע נוגע ומזיז את זה, ומוריד, שם, אז זה בהחלט מגן. אתה יודע, 100% אין לנו אף פעם ברפואה.
כן, לא ברור, אבל מה שאני למד מדברייך זה שיש אנשים שכבר במילה שמים את המסכה, מתמודדים עם האי-נוחות שהיא מסיבה לחיי היום-יום שלנו, אז אם כבר שמתם מסכה, לפחות תשימו אותה כמו שצריך, תחליפו אותה בזמן.
נכון.
אתם כבר במילה איתה, אז שפחות יתאגן.
נכון, ואתה יודע מה, זה אחד הדברים, למה בסין, למה בסינגפור, כולם יכולים להיות עם מסכות בצי, באמת, כל אזור דרום מזרח אסיה, כולם עם מסכות, והם באים, וגם ילדים קטנים, בבית ספר, וחוץ.
לא, אולי בגלל ששם הם רגילים, כבר בלי קשר לקורונה, בגלל האובך ומזג האוויר הבעייתי שם, יש שם זיהומי אוויר כבדים.
אתה יודע מה, הם התרגלו לזה, בעיקר מההתפרצויות הגדולות של שפעת שם, של סאר שם, הם התרגלו לזה, אז זה דבר שאפשר להתרגל אליו. אז אולי גם כאן בארץ אפשר להתחיל להתרגל לזה.
כן, אתם הרופאים די ככה, נכון. מורגלים הרבה בשעות ביום, הרבה שנים.
נכון.
ולא קורה כלום, זה עניין של הרגל. אז אוקיי, אז למדנו שמסכה בהחלט מצילה חיים, למדנו שמי שלא מרגיש טוב שלא יצא מהבית, בלי קשר לחום או תסמינים או נבדק או לא נבדק, פשוט עדיף שישאר בביתו. וגם אנחנו ממשיכים ללמוד, שאי אפשר ללמוד עוד על הקורונה, שום דבר.
נכון, יש המון מה ללמוד.
כן, הפרופסור גילה רב, מנהלת מחלקת זיהומים בבית החולים תל השומר, תודה רבה.
תודה, תודה.
גליה, כן, אוקיי, תודה. ערב טוב. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
לקוחות קניון רב שפע, שימו לב, חזרנו, ואתם מרוויחים בגדול.
התגעגעתם? גם אנחנו. כל המותגים השווים והמבצעים הכי משתלמים. מחכים לכם עכשיו בקניון רב שפע. הקניון פתוח בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות. רב שפע, הקניות הכי טובות.
אמא טובה, משקיעה בדור הבא. קולקציית נעלי הקיץ של פפאיה עכשיו בחנויות.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה ואף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
פליישמן, המסעדה של בני ברק, שווארמה ובשרים על האש, אוכל ביתי משובח, בכשרות המהודרת של הרב לנדה. באים, לוקחים, נהנים. להזמנות 03-574-6601. פליישמן, שלמה המלך 12, בני ברק, 03-574-6601.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם ראש מטה, ראש עיריית בני ברק, גודי סילמן, שלום, ערב טוב.
ראש הלשכה, כן.
ראש הלשכה.
זה משהו אחר. ערב טוב.
אנחנו רואים את העלייה במספרים, ברוך השם, לא בבני ברק ולא בירושלים ולא במודיעין עילית, אבל כן סביב המוסדות. ואצלנו, בלי עין הרע, יש ברוך השם הרבה ילדים והרבה מוסדות. אז גם אתם בתקופת בטח הפקת הלקחים מהסיבוב הקודם, וגם תוך כדי חושבים מה עושים, אז אני כך רוצה שתפרוס בפני המאזינים, בעיקר תושבי בני ברק, מה אתם עושים בימים אלה?
תראה, קודם כל בימים אלה, אנחנו, כמו שאתה אומר, כל הזמן, כמו כל הקברניטים של מדינת ישראל, גם הקברניטים של עיריית בני ברק, נמצאים כל הזמן בלמידה, תוך כדי תנועה, של מה שמתרחש סביבנו. כל הזמן מנסים ללמוד יותר פרטים על הדרך שהנגיף הזה תוקף, ועל הדרך של ההתמודדות למולו, וכתוצאה מכך כמובן לנסות להסיק מסקנות שימנעו חלילה התפרצות של גל נוסף. וכן, אנחנו במפורש חוששים מאוד שאנחנו ערב התפרצות של גל שני, שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בעיצומו, ובשל כך אנחנו עושים כל מאמץ בשיתוף פעולה עם בכירים במשטרה, נערכות ישיבות מקצועיות באופן יומיומי, לעתים גם על בסיס דו-יומי. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים בכדי להבטיח את זה שחלילה לא יהיה רפיון, מה שאנחנו חשנו בימים האחרונים בקרב תושבי בני ברק, שלא יהיה רפיון שיביא לידי אסון.
אז מלבד העובדה הזו שאנחנו כולנו עושים הכל כדי שבאמת לא יהיה רפיון וכולי, אתה יודע, להצביע היום על הימים הראשונים של הגל הראשון ההוא, של ערב פסח, על דברים שהייתם יכולים לעשות אז, כדי למנוע כל מיני דברים שקרו בעתיד, ולהשליך מזה להיום, כי הנה אנחנו בשוב, כי כמעט באותם ימים, בהתחלה של משהו. לא יודע, דיברו אז על בעיות הסברה, לא הגיעו לכל התושבים, כל מיני דברים שהיו ככה בשיח.
הפעם, כן, אבל בוא נאמר שכל מדינת ישראל, כיום חכמה יותר, ולומדת מה שנקרא מניסיון הגל הראשון, ומנסה לעשות את זה טוב יותר, ועל ידי זה בעצם למנוע את ההתפרצות של הגל השני. אנחנו רוצים מתוך נקודת ההנחה, שכפי שמשרד הבריאות מנחה, עטיית מסכות במרחב הציבורי, היא לא רק עניין שהוא רשות, אלא עניין שהוא חובה, ובכוחו למנוע את ההידבקות המסיבית. אנחנו רוצים מתוך נקודת ההנחה, שההנחיות של משרד הבריאות על מרחקים של 2 מטר בין אדם לאדם, או בין לומדים, או בין מתפללים, או בין לקוחות שנמצאים במקומות ציבוריים או במסעדות. כמובן שמרחק בין אדם לאדם ושמירה תקינה על ההנחיות של משרד הבריאות, תמנע בעזרת השם הידבקות משמעותית. ולכן אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ולהטמיע את זה בקרב הציבור, תושבי בני ברק, שאנחנו לא משחקים במה שנקרא בשמירת חוק או לא בשמירת חוק. אנחנו משחקים בחיים של כולנו. וככל שבן אדם לא מקפיד לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות, הוא בעצם משחק בחיים שלו, משחק בחיים של המשפחה שלו ובחיים של החברים שלו.
טוב, אז בוא נחזור רגע לדבר על בתי הכנסת. ראינו גם היום פקחים של עיריית בני ברק שאוכפים את סוגיית המסכות בכוללים מבתי הכנסת. איך זה עובד מול גבי הקורונה או אחראים על הנושא הזה בבתי הכנסת? האם אתם מכירים אותם? מדברים איתם?
תראה, מה שראו היום, אתה אמרת דבר נכון, אבל לא לגמרי מדויק. זה נכון שהיום פקחים וגם שוטרי השיטור העירוני, היום הסתובבו בבתי כנסת והעניקו דוחות, אבל הדוחות האלה היו דוחות הזרה. את אותו דבר היה ניתן לראות גם להבדיל במסעדות ובתי עסק מרכזיים בבני ברק, חנויות פיצוחים וכן על זה הדרך, שבעצם הם בחנו באופן מתמיד את השמירה על ההנחיות של משרד הבריאות, והניקו דוחות עזרה למי שלא שמר על כך, זאת אומרת גם לבעלי העסק וגם לאנשים, אגב גם במרחב הציבורי, אנשים במרחב הציבורי שהסתובבו לו בלי שהם עטו מסכה על הפנים שלהם, קיבלו דוחות עזרה. החל ממחר זה הופך להיות דוחות אמיתיים, מה שנקרא. החל ממחר יום שלישי, פקחים הסתובבו בעיר, תושבים, או לא בהכרח, אנשים שהסתובבו במרחב הציבורי, בלי מסכות על הפנים, יקבלו קנסות של 250 שקלים, ובעלי עסקים, ולהבדיל, לגבי בתי כנסיות, שיפעילו מקומות שבהם ימצאו אנשים בלי מסכות, מה שאומר שאין במקום גבי קורונה או נאמן קורונה פעיל, יקבלו כנסות משמעותיים יותר, והכל מתוך מטרה אחת. אנחנו יודעים, אני רוצה להגיד לך משהו. אין לנו ספק שהצעדים האלה הם לא פופוליסטיים. הם לא צעדים שבהכרח כל תושב בעיר מבין אותם, וכל תושב
כן,
בעיר...
אז לכן אני רוצה רגע לחזור איתך לנקודה שככה דיברנו קודם, ופחות הבנו מה אתה עונה על זה, כי נכון שכל מדינת ישראל מתמודדת עם העניין הזה, אבל בציבור שלנו ראינו בעיקר בעיות בהסברה. יש מגזרים אצלנו שהם לא חשופים למה שאתה אומר עכשיו, לא מקבלים את העיתונים, לא מותקנים ככה באקטואליה, בחדשות, במה שקורה, והם די נכנסו לאווירת שגרה כזו, חזרה לשגרה, חזרו
ללימודים.
כן, איך מדברים איתם? הנה, זה דוגמה שאז גילינו את זה מאוחר מדי.
אז הנה, אני רוצה להגיד לך שכבר הבוקר, אנחנו שיגרנו הודעה ל-40,000 בתי אב בבני ברק, הודעה ישר לטלפון הביתי של כל משפחה בבני ברק עם הקלטה מסודרת שיכלו לשמוע בה את כל הפרטים על כך שאנחנו מתחילים להטיל כנסות, כי אנחנו בעצם רוצים לשמור על החיים של כולנו. יצאנו עם הודעות רחוב, שזה אני מניח מדיה לגיטימית אצל כולם, פרסמנו ביומונים החרדים, מוצאנו דוברות מסודרת, אנחנו פועלים בכל מדיה אפשרית, מתוך מטרה ורצון שלא יהיה תושב בבני ברק שלא ידע שאנחנו נלחמים על החיים שלו. וכשאנחנו נלחמים על החיים שלו, אנחנו צריכים עזרה של כל תושב ותושב בכך שהוא יקפיד על ההנחיות. בזה שאנחנו נקפיד על ההנחיות, אנחנו נמנע את האסון.
גודי סימן, מנהל לשכת ראש עיריית בני ברק, תודה רבה לך.
בשורות טובות, כל טוב.
ערב טוב. אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אז מצד אחד שר הביטחון גנץ מורה לרמטכ"ל להכין את צה"ל לאפשרות של החלת הריבונות ולהיות ערוכים לכל אפשרות שתהיה, ובמקביל אנחנו שומעים על תרגיל רחב היקף ביום רביעי הקרוב של צה"ל. זה קשור אחד לשני?
כן, בהחלט. למעשה הצבא לא ידע בדיוק את כל הפרטים על תוכנית הסיפוח. רוב האוכלוסייה במדינת ישראל לא יודעת, ולא בטוח גם שראשי היישובים עצמם וראשי יהודה ושומרון עצמם יודעים, אבל צה"ל סוף סוף קיבל את המידע דרך הרמטכ"ל, דרך שר הביטחון החדש, וברגע שכל הדברים מתחילים לקבל אור וגידים, לקרום אור וגידים, אז צה"ל מתחיל להכין את עצמו בשני מישורים. המישור הראשון, כמו שאמרת, הוא בצדק, משחק מלחמה גדול ממדים שיתקיים מוחרתיים כדי להכין את הצבא לשטח. מצד שני, במקביל לכך, צה"ל פועל גם כדי למנוע הסלמה כבר עכשיו, בצורה כזאת שהוא פחות ויותר נכנס לתוך הערים כדי לבצע מעצרים. אני מדבר היום עם גורמים פלסטינאים והם אומרים לי בצורה מפורשת, לא רק שאין תאום בין הגופים צה"ל והרשות הפלסטינאית, אלא צה"ל עכשיו כזה הוא בא לעצור אנשים, הוא מגיע לשולי הערים בלבד. הוא לא רוצה להיכנס לתוך הערים כדי לא לגרום לחיכוך יתר. במקביל גם אפשר לספר למאזינים שלנו הערב הזה, שצה"ל מאוד פחות או יותר שבועיים שלושה נכנס לכוננות. זאת אומרת, לקראת הראשון ביולי אין לדעת מה יהיה, ולכן צה"ל ערוך לכל תרחיש.
קובי פינקלר, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, דורי כהן על הביצוע הטכני. מיד אחרי החדשות נחזור גם לענייני הקורונה, גם קצת נברר מה קרה היום בכנסת, וניתן עדכונים על המשך ההפגנות הסוערות, האלימות, האנרכיה בארצות הברית. כל אלו אחרי החדשות יישארו איתנו.